בין הסדורים, בהגשת אבי רבינה ובהשתתפות הרב שלמה רוזנשטיין.
בין הסדורים, שעה שנייה, שבנו אליכם, השעה 12 ו-4 דקות. לצידי באולפן הרב שלמה רוזנשטיין, שנעדר כמה וכמה ימים, לקח פסק זמן, אבל הנה הוא שוב איתנו כאן, וגם יהיה איתנו כאן, בעזרת השם, גם בימים הקרובים. איך אתה מתכונן לאלול?
האמת היא שאני מתכונן בשני היבטים. א', ואני חושב שזה הדבר הראשון, לכל הורה שיש לו ילדים שלומדים בישיבות, ולא רק בישיבות, גם אם זה בנות שלומדות בסמינר וכולי, כי זה עוד, עדיין, זה, אומנם זה לא אלול, אבל זה אוטוטו גם מתחילה להם שנת הלימודים, קצת באיחור השנה. נכון. ראשון לספטמבר הם יתחילו קצת לפני, כמובן. ואני חושב שהתפקיד קודם כל כהורה בהכנה לאלול, זה לראות ולוודא שהילד או הילדים, כשיש לך בחורי ישיבה בבית, לוקחים ברצינות את הימים האלה שלפני ראש חודש אלול. וזה אומר בכל היבטים, כמו שהתחלנו לדבר בשעה הראשונה, על בחור שמכין את עצמו, ובחור שלאט לאט מתעטף ברצינות הנדרשת, למרות שזה עדיין בין הזמנים, לקראת אלול, וזה ברמת התעניינות, תראה, זה מאוד קשה, זה מאוד תלוי גם כל אבא, מה רמת הקיר שלו עם הילד. יש הורים שזה ברמת ההתעניינות, טוב, מה אתם הולכים ללמוד, יש לך גמרה כבר, קנית גמרה, קח אותה לקריחה, קח אותה לקורך, תתחיל להכניס את הילד לאווירה,
בלי לחץ.
בלי לחץ.
ובלי דרמות. נכון. אלו לא אמור להיות דבר
מלחיץ. נכון, לא מלחיץ, אבל להכין אותם. עכשיו, הדבר הוא נכון כשיש לך ילד בישיבה שעובר משיעור לשיעור, והדבר הוא עוד יותר ועוד יותר נכון כשיש לך ילד שעובר מחיידר לישיבה קטנה, או מישיבה קטנה לישיבה גדולה, שאז יש לו בחור ים של התמודדויות, זאת אומרת, הוא הולך ליפול לתוך ים של התמודדויות, גם כאן זה מתחלק, יש בחורים שהולכים יחד עם קבוצה שלמה של בחורים מישיבה קטנה, מישיבה גדולה, יותר נוח קצת, כן? אני זוכר, הגיעו 40 בחורים, פולים ושקטנה, פולים ושקטנה, תבינו, הם הגיעו ביחד, כאילו עם שלושת רבי שיעור שלך אתה עולה.
האווירה גם נותנת הרבה בסוף, כי בישיבות, ברגע שאתה מגיע פתאום לאלף אלול עם 800 בחורים בסדר, שלא לדבר על הרגע שאתה מתחיל את הסליחות, אז בכלל כאילו,
אבל בחור שמגיע בודד לישיבה גדולה, מישיבה קטנה, זאת אומרת, הוא מהישיבה הקטנה שלו, הוא הולך היחיד לאותה ישיבה גדולה, או שניים, או רק שלושה.
זה יכול להיות תחושה נוראית לפעמים.
זה, כן, זה צריך לזה הכנה.
אתה מחט בערימה של מלא 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 בחורים.
אתגר, ואתה צריך למצוא את המקום שלך וכולי. ולכן כמובן, עם הרבה רגישות, גם לבחורים אנחנו אומרים, להיות עם הרבה ערנות, והרבה רגישות, והרבה מוטיבציה, והרבה כוח, והרבה אנרגיה, אתם הולכים למקום טוב, אתם הולכים למקום חשוב, תתפסו את המקום שלכם, את המעמד שלכם, בשיעור, בתפילות, קבלו על עצמכם קבלות טובות וכו', וגם ההורים להיות מאוד מאוד רגישים, כדי לראות איך הבחור באמת נכנס ונקלט בימים הראשונים, לבוא לבקר, לא קרה כלום ביום הראשון, ביום השני, ביום השלישי, לבקר בישיבה, טלפון, להרים, להביא אוכל, לראות איך הבחור.
צריך לזכור שבישיבות בחורים לא יוצאים חודש עליהם, באופן רשמי לפחות בזמן אלול, והקשר עם הבית מאוד מאוד משמעותי.
מאוד חשוב, מאוד חשוב להאזין.
כן, ובנושא הזה ובעוד נושאים כבר איתנו על הקו, הרב זאביק צנלבוגן, שלום, לילה טוב.
שלום, לילה טוב לך אבי, לילה טוב למאזינים.
מרצה, איש חינוך, אני יכול להרחיב בתארים כמי שמכיר את הרב קצנלבוגן ולמד ממנו לא מעט, מה שנקרא במסגרת הגילוי הנאות, אבל אני יודע מאיפה נתחיל, מדברים פה על לחץ ועל אלול, אלול זה אמור להיות דבר מלחיץ?
אתה יודע מה זה מזכיר לי? אני קצת נמצא בעולם התשובה, פעם היו רוצים להחזיר אנשים בשובה, היו נוסעים לאודו. למה היו נוסעים לאודו? כי באודו הישראלים היו מתרחקים ככה מכל הקלחת הישראלית, וכל הפוליטיקה והשנאה וכל ההסתות של קבוצה נגד קבוצה, שם הם מנותקים, ואז אתה נוסע לשם, פוגש את הישראלי היפה, מנותק, נקי מכל הרעלים, אתה יכול לדבר איתו. היום כבר לא צריך לנסוע להודו, כי יש לך מספיק ישראלים שחיים במנותק בתוך תל אביב, בתוך נתניה, הם כבר חיים בארץ והם מנותקים לגמרי, ואתה יכול לדבר איתם. למה אני נזכר בזה? כי אני חושב שבחורי ישיבה עם אלו עברו את אותו תהליך. כשעליתי בישיבה, היו מנסים להתמודד עם זה שפעם היו מפחדים מאלול.
איפה למדת?
אני למדתי בישיבה ספונימית, שהייתה פעם ישיבה כזאת בבני ברק.
אוקיי, גם הרב רוזנשטיין.
אז נקרא הייתה פעם, איך פונימית יכול להגיד את המילה הייתה פעם ישיבה כזאת בבני ברק?
לא תאמין, אפשר.
למרות שאת הבנים שלי לא שלחתי לפונביז' מכל מיני סיבות כאלה ואחרות, עדיין, עדיין כפונביז' חיה וקיימת.
לא, הרב שלמה, לא הבנת. היא הייתה, בוודאות היא הייתה, אף אחד לא אמר שהיא לא קיימת, היא הייתה.
כן.
ברוך שהיא הייתה.
גם וגם, הבנתי. אוקיי.
ברוך השם, עם ישראל חי. אבל אני אומר, כאילו, איך אנחנו התמודדנו כבחורי ישיבה? היינו עושים איזה צחוק. למה היינו עושים איזה צחוק? כי פחדנו לעבור את זה ככה סתם, ואז היינו אומרים פלוצץ ודגים וכל מיני עניינים כאלה, וזה מין התמודדות כזאת.
הסיסמאות היו שגורות על לשונכם.
וקצת הגנה. היום מנותקים מזה, כבר לא צריך לצחוק, כבר לא צריך להגיד פלוצץ. אנשים כבר שכחו את זה, אפילו גם את המשפטים האלה, ואפשר לדבר על אלול במבט של אהבה, אפשר לדבר על אלול במבט של קרבה. אפשר לדבר על אלול בו יש לך פה חודש מדהים שאתה יכול באמת לקבל חיבוק מהקדוש ברוך הוא. לאן אנחנו שואפים בסוף? אנחנו שואפים להגיע ליום אחד מדהים שנקרא ראש השנה. כשאתה חושב על זה, באלף בתשרי זה היום שבו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זאת אומרת אז עלה רצון מלפניו לברוא את העולם. ולמה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? מה מלמדים אותנו? כי הוא רצה להיטיב. אז מה זה ראש השנה? ראש השנה זה יום ההטבה הגדול. יום ראש השנה זה היום שבו הקדוש ברוך הוא בורא כל העולמות, חושב איך להיטיב ואומר, אני אברא עולם, אברא בו ברואים, ואז אני אוכל להיטיב להם. ליום כזה אתה הולך ומתכונן, זה לא חודש מדהים, זה לא חודש יפה, זה לא חודש של חיבוק. אני חושב שיש לנו את הלגיטימציה לדבר היום בשפה הזאת, כי א', כי זה נכון, וב', כשאנשים באים מתוך שפה כזאת ומתוך מקום כזה, יש כל כך הרבה יכולת לקבל שם דברים טובים ולהתקדם ולצמוח בצורה הזאת, ונראה לי שזה שווה.
אתה יודע מה, וקצמי מוגן, אז בוא נרחיב את השאלה וכמובן את התשובה שלך למשך השנה כולה. שומעים אותנו בחורים ואומרים לעצמם, טוב, יש לי שגרה נפלאה, אני קם בבוקר בזמן לתפילה ואחרי זה סדרים ושיחה של המשגיח פעם בשבוע ושבת וככה זה חוזר על עצמו, אבל בטוח שחלק מהמזינים שלנו בחורים אומרים, משהו חסר לי בשגרה הזו, איך אני מרים את זה, איך אני ממנף את זה שזה יהיה לי יותר...
איך בחור מאתגר את עצמו, איך כן. בחור מאתגר את עצמו, כאילו... את יודע מה, לא רק כל השנה, כל השנה וגם באלול, אם אומר רב קצנבוגן שבימינו, בשנים הללו, לא אומרים כבר, הבחורים לא אומרים לעצמם לא פלוצס ולא דגים ולא קודוש אלול, רב ישראל סלנטר, קודוש אלול, שזה היה אבן יסוד כשהיינו בחורי ישיבה,
בדיוק,
אז איך בחור הרי צריך לרומם את עצמו, הוא צריך, זה...
ובמילים שלנו, נמאס לו מהשגרה, תן לו משהו רוחני שירים ויעיף אותו כמה צעדים קדימה.
אתה לא יודע כמה שאתה צודק, אתם לא יודעים כמה שאתם צודקים בנקודה הזאת, היא מסיבה נורא פשוטה. בגלל שהיום אין מה לעשות, ברוך השם עם ישראל גדול ועולם הישיבות התרחב ויש כל כך הרבה בחורי ישיבות באמת. ואם פעם היה בחור ישיבה שהיה חי באיזו תחושה של שליחות, היום יש ברוך השם כמויות אדירות של בחורי ישיבה. הרבה מתוכם נמצאים בתוך המערכת כי הם סתם נמצאים בתוך המערכת, לא תמיד הם בחרו בזה, אבל ברוך השם שהם בתוך המערכת. ואין ספק, אנשים מרגישים, אנשי חינוך וכל מי שמתעסק עם ישיבות מרגישים שחסר משהו לבחורי ישיבות. אבל מה? בטעות, מה שחושבים שחסר לבחורי ישיבות זה אמונה, זה יסודות באמונה, זה כל מיני דברים כאלה, ואז מגיעים, מציעים להם הרצאות של מרצים בערכים, או הרצאות כאלה וכל מיני תוכניות כאלה ואחרות. ואני מרגיש, כמו שאתם אומרים, שזה פספוס מאוד מאוד גדול. ברוך השם, אמונה זה סוגיה משמעותית שצריך ללמוד אותה ולהעמיק בה אולי כל אחד במקום שלו, בזמן שלו, אבל זה לא הנקודה. הנקודה
לפני הפתרון, אגב, שנייה, רב קצנבוגן, איפה הפספוס של מי? של הישיבות, של הבחור, של שני הצדדים?
שום פספוס, שום פספוס. תהליך נורמלי, תהליך נורמלי שבחור מגיע לישיבה ולא תמיד הוא עשה הכנה עם עצמו קודם של מה הסיבה שהוא באמת נמצא בישיבה. איזה רווח הוא רוצה להרוויח כשהוא לומד תורה? מותר לשאול את השאלה הזאת, אני פותח גמרא. מה אני רוצה לצאת עם זה כרגע? יש בן אדם שאומר, אני רוצה לצאת עם מובקמה ביד, זה כבר מקסים. אבל יש אנשים שעוד לפני בובקמה, למה למדתי בכלל בובקמה? למה זה רלוונטי לחיים שלי? אז אנחנו יודעים שזה מצווה, ואנחנו יודעים שאנחנו חונכנו על זה שתלמוד תורה זה הדבר הכי חשוב בעולם. בסדר, חוץ ממשפטים. זה הכי חשוב בעולם, אבל מה יוצא לי מזה? כשאני עכשיו הולך להתפלל, אז יש בחור שמרגיש שהוא רוצה להתפלל, כי הוא רוצה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את מה שהוא רוצה. הוא צריך עכשיו להצליח בדבר מסוים, אז הוא מתפלל. אז יש לו ידיעה ברורה, ציפייה ברורה, מה הוא מצפה כשהוא ניגש לתפילה. כשהוא מניח תפילין, אני מקווה שהוא גם רוצה את הדבר, והוא שואל את עצמו מה המטרה בהנחת התפילין. הוא רוצה לזכור שביד חזקה הוציא לך השם ממצרים. לא תמיד הבחורים מבינים למה הם הולכים ללמוד תורה, חוץ מזה שמבינים שזה הדבר הכי חשוב, ובצדק שזה הדבר הכי חשוב, אבל מה יוצא לי ביד ראשוני, כרגע, מקומי, למדתי יומיים, למדתי שבועיים, למדתי חודש, למדתי זמן חורף, למדתי זמן אלול, כמו שצריך.
כלומר, מה, הכל כמלומוד, איך בורחים מהמקום הזה?
אולי זה נעשה כשיטה. אולי זו תפיסה של, שזו השיטה. זה, אל תחשוב, כאילו, צבא, חייל, תסתער.
אני קטונתי, אני לא מבין אולי זו שיטה.
למרות שאני מאוד מסכים איתך, אבל סתם, אני שואל בשביל הדיון.
זה בהחלט יכול להיות. אתה יודע, כשהרבה פעמים שמצטטים את חיים ולוז'נר בנפש חיים, בסוגיה של תורה לשמו, אז אומרים, כן, תראה, כי ככה גם יש בו חוטיבה שצריך ללמוד תורה. אבל אני חושב שיש פה פספוס, ואני אסביר. זאת אומרת, גם אם נצטט את חיים ולוז'נר בנפש החיים, ונגיד תראה לשמו, אני אשאל שאלה אחרת. אני פעם, אני אספר לכם סיפור די עצוב שהיה לי. ישבתי עם צוות של רמים, של ישיבה. ורציתי, המטרה של המפגש היה, איך אנחנו נאהיב את התפילה על התלמידים. ורציתי, לפני שאני מדבר איתם על התלמידים, לנסות להבין מה כל אחד חושב על סוגיה של תפילה. חילקתי, בין יש שם עשרה אנשי צוות בערך, וביקשתי מהם, מכל אחד מהם לבחור מצווה. הם לא ידעו לקראת מה הם צועדים. לא יודעים מה אני הולך לעשות, מה התרגיל שאני הולך לעשות. כל אחד בחר מצווה, אחד בחר שוקו ולחמניה בראש חודש. השני בחר ברית מילה, השלישי. כל אחד בחר את המצווה לדור. ואז אחרי שכל אחד בחר מצווה, אמרתי לו, תעשה לי טובה, אתה בחרת את המצווה הזאת, מה הרגע שלך כשאתה הולך לקיים את המצווה הזאת? נפלתי על האיש היקר הזה, התלמיד חכם שאמר שהוא בחר ברית מילה. אמרתי לו, אתה מחר בבוקר עושה ברית לבן שלך. מה הרגע שלך שנמצא שם? אז הוא אומר לי, ציבו ישם.
זה גם יש בנטלת ידיים.
בדיוק, יש בנטלת ידיים, יש בתפילין, יש בלולב, יש מזה. האם בתוך ציווי השם אתה גם יכול לשאול אותך מה הקדוש ברוך הוא מצפר לך להרגיש בלולב, ושמחתם לפני השם אלוקיכם, ומה להרגיש בנטלת ידיים שאתה שומר על טהרה באמת בשניות לטומאה? זאת אומרת, או שהכל זה ציווי השם. אם הכל ציווי השם, אז זאת, תן לי ציווי השם אחד וזהו. כל היום אני אעשה ציווי השם. גם אלה שלומדים תורה, בגלל שזה תורה לשמור, כי הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, וזה אנחנו לומדים, כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, כנראה שיש ערך מסוים בלימוד תורה. ככה רמח"ל מסביר בדרך השם, ככה כולם מסבירים. יש איזשהו רווח מסוים, איזו תועלת ספציפית שיוצאת מתוך לימוד תורה. והרבה פעמים כשאתה ניגש ללימוד בלי הבנת הערך הזה, בלי חידוד הערך הזה, בלי שימת לב לערך הזה, אז הלימוד הוא טוב, הלימוד הוא נעים, ומי שזה משמח אותו כרגע זה נהדר, ומי שכרגע נמצא בשלב שהסוגיה ביבומס לא תפסת אותו, אז הוא חורק שיניים והוא שוחה, אז כל הכבוד, באמת אנשים עושים, זה לא יומן, כמה הם משקיעים וכמה הם שקועים בלימוד, ואיזה קדושה יש בדבר הזה. אז אם היינו נותנים להם גם את החוויה הזאת של התועלת והרווח שיצא מתוך הסיפור הזה, אני חושב שהיינו יכולים להגיע לדברים הרבה יותר מסמכים ומחוברים, מה שנקרא בשפה הישראלית היום.
אני חייב לומר לך שאני מאוד מאוד מתחבר לדברים האלה, ודיברנו על זה בעבר, אבי, גם כן, אני חושב שאחד מהדברים, יש פה שני חלקים, בוא נקרא לזה כך, יש פה שני חלקים, יש חלק אחד שמאוד מעצבן ו... שדיברנו על זה שאנשים חיים בלי תוכנית, כאילו, קודם כל, כאילו, הדבר הזה, אתה יודע, כשילד בגיל ארבע, הוא רוצה להיות, אתה שואל אותו, מה הוא רוצה חולם להיות, הוא משחק בטרקטור, הוא רוצה להיות נהג טרקטור, כי זה נראה לו מאוד, מאוד מעניין כזה, להרים את הכף ולהוריד את הכף, וכולי, וכל מיני דברים, כאילו, מסתכל בהערצה על הדבר הזה של הטרקטור. כשאנחנו ילדים, היה גם שלב של נהג אוטובוס כדי לעשות את הידע של המטבעות, אין את זה כבר היום, את הזה של המטבעות.
הכרטיסן, כן.
לא, זה שהיה מוציא את העודף.
נכון, נכון, המחשב.
אין את זה, הילדים לא יודעים מה זה, שהיה מוציא את העודף, שהיה ממש פיתוי, וגם לנקב את הכרטיסיות ולפתוח את הדלתות של האוטובוס.
הבן שלי שהיה קטן, שאלתי אותו פעם, מה אתה רוצה שתהיה גדול, אז הוא אמר, או תלמיד חכם, או אף שומר בחנייה.
כן, בדיוק,
ממש דבר ויבור.
כן, יש את השלב שרוצה להיות שוטר, ורוצה להיות חייל, ורוצה להיות... אחרי זה כשאת מתבגר קצת, אוקיי, אז הוא כבר לומד גם כאן, ורוצה להיות ראשי, ורוצה להיות גודל וכו' וכו'. מגיע איזשהו שלב מסוים, שאתה רואה, ואתה רואה את זה דרך אגב, זה מאוד מטריד אחר כך, אחרי החתונה זה עוד יותר מטריד. אבל גם בתור בחורים, שכאילו, מה התוכנית שלך? מה אתה עושה?
עכשיו, גם כשיש לך בין הזמן, עכשיו, אני לא מדבר על בחור ישיבה, אני לא מדבר על תוכניות ארוכות טווח. בסדר, הוא כבר יודע, אולי הוא חושב שהוא לא ירושי, והוא כן ירושי, וכולי, לא משנה. אבל לא מדבר איתך גם על תוכניות ארוכות טווח, אני מדבר איתך מה התוכנית שלך לששת החודשים של זמן חורף הקרוב, מבחינת תוכנית, תבנה לך תוכנית אישית מאתגרת, חוץ מהסדורים, ומהעיון, ומהפקס. לא יודע, קח לעצמך שאתה בששת החודשים האלה לומד את כל כרך משנה ברורי א', ואתה יודע אותו. קח לעצמך משהו שאתה מתקדם בו. קח, יש בחור שרוצה ללמוד נח, כי לא לומדים בישיבות נח. ויש אחד שרוצה ללמוד מוסר, ואחד שרוצה ללמוד בין הסדורים, אילכויס דיונים בחושים משפות, או משהו. אבל תעשה תוכנית, אל תחיה סתם על אוטומט, כמו כלום.
אני יודע מה, לפני שהרב קצנבוגן משיב, אני משווה ומעלה את השאלה שלך, כל העניין של התוכניות, דיברנו על זה כאן גם בתוכנית, נוגע קודם כל לבין הזמנים. הורים נופלים אחרי תשעה באב, בלי תוכניות, או לסוכות בלי תוכניות, שש בחורים בבית, ארבע בנות, מה עושים? נתקענו, מה לוז, לאיפה יוצאים? ואולי הרב קצנבוגן, שם המשחק פה זה תוכנית, תהיו מתוכננים, מה עושים באלול, מה עושים בסוכות, מה עושים בחורים?
זה קודם כל חינוך לחיים, תכנן את עצמך. תעשה עם עצמך משהו, תאתגר את עצמך.
אתם כבר מתחילים להלחיץ עם התוכניות שלכם, זה כבר מכניס יותר
מזה. מה? למה?
לא, אתם צודקים, צודקים לגמרי. בואו נחלק את זה לשני חלקים. אני חסיד גדול של ספונטניות, אבל אין ספק. כל המסילת ישרים בנוי על תוכנית. כשאדם, אין דרך, אין מציאות שאתה מקים חנות פלאפל, שאין לך תוכנית עבודה ברורה. כמה הוצאות, כמה הכנסות, תוך כמה זמן אתה רוצה לראות את הדברים. אין מציאות שאתה הולך להנדס בניין ואין לך תוכנית ברורה. אז איך יכול להיות שאתה תצמח תלמיד חכם גדול שאין לך תוכנית ברורה? איך יכול להיות שתצמח עובד השם גדול שאין לך תוכנית ברורה? אבל הרב שלמה, תוך כדי שאתה דיברת, אתה נתת נגיעה חזקה יותר, כי בעצם יש תוכנית ברורה. בן אדם שלומד סדר א' סדר ב' סדר ג' ולומד בשישי שבת והוא חוזר ויש לו את הסדר החזרות, יש לו את הדברים האלה. גם אם זה הוכתב מהישיבה, עדיין זה תוכנית, והיא תוכנית נהדרת וטובה. אתה נגעת, בנקודה, הרב שלמה, מה שאני שמעתי ככה ממך, נקודה מאוד חזקה, אתה נגעת, ברגע שבן אדם נותן לעצמו את הנגיעה האישית, אז זה יכול לתת השלכה לכל המבנה האישיותי שלו. נכון, רבותינו ותלמידי החכמים סידרו לנו סדר ואיך בחור ישיבה הולך ומתקדם. כשבן אדם מתוך הסיפור הזה שואל את עצמו גם מה הוא אוהב, במה הוא צומח, מה משמח אותו, לפעמים אפילו, כמו שאמרת, 10 דקות ביום, 20 דקות ביום, זה חבוזה אחרת, טיפה מגוונת, אפילו לא מגוונת, אפילו עוד חזורת. אבל זה משהו שהוא הרגיש שזה הצורך שלו, שזה מגיע מהמקום שלו. אני חושב שזה תוכנית בתוך תוכנית, וכמו שאמרת, תוכנית כזאת יכולה להיות מכוננת, יכולה להיות מאוד 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 משמעותית.
היא גם מלמדת את הבן אדם לעבוד, באמת באישיות שלו, זה מלמד אותו לעבוד לפי תוכנית, אחר כך כשהוא יהיה אברך, הוא גם כן יעשה את עצמו, הרי יגיע שלב מסוים גם כשהוא יהיה אברך, והוא ילך, ואנחנו מכירים בתופעה הזאת, לאברכים או שולחים לכוהלים הישיבתיים בתחילת הדרך, כמובן, אחרי החתונה, והם ממשיכים עם הנושים נזיקין וכולי. הם מגיעים גם כן לשלם מסוים שהוא שואל את עצמו, הוא רוצה ללמוד הלוכה יותר, הוא רוצה כוהל בחושי משפוט, הוא רוצה ללמוד לדיינות, הוא רוצה להיבחן לרבנות, הוא רוצה, הרי בלי תוכנית, אתה תמצא את עצמך פתאום באיזשהו מקום שאתה מתוסכל, או אתה שואל את עצמך, אתה מסתכל אחורנית ואתה שואל מה עשיתי? דרך אגב, אפילו בסדורים עצמם. כן. בדיוק.
אין לך מדדים, אתה לא יכול להסתכל, הצלחתי, לא הצלחתי,
ודרך אגב, גם בתוך הסדורים, גם בתוך הסדורים, גם בתוכנית הזאת שעזדו לנו רבותינו, כשבחור הוא אומר, אני כן, אני אלמד, אבל אני רוצה להשלים את המסכת. אני לומד נדורים, אני רוצה להשלים בין הסדורים את המסכת, אני רוצה לצאת עם המסכת הזאת. אני רוצה את מה שלמדתי ביון, אני רוצה לכתוב על זה אחת לחודש חבור, ולעשות לעצמי איזשהו קונטרס, ולבקש מאבא שלי שמישהו יקליד את זה, ולא יודע מה, אני אומר חינוכית, זה כל כך משנה, זה כל כך יוצר אצל הבן אדם אתגר, ומשנה לו תפיסת החיים, והופך אותו למשהו שחושב גם כן, לא למשהו שחי באוטומט.
לגמרי, אתה יודע, אתה מזכיר לי עם הכתיבה שלך, הרב עובדיה יוסף, כתב את הקונטקסט הראשון שלו בגיל 14. אז הוא מספר שהחברים צחקו עליו, הוא אומר, כאילו, מה אתה כותב? בזקנה, הוא אומר, הם צדקו, כבר כמה חידושים יכלתי לכתוב, ומה היה עומד של הדברים, הוא אומר, אבל תכלס, שורה תחתונה, מי כתב בחיים? אני כתבתי או הם כתבו? אבל אני הרשיתי לעצמי בהתחלה לכתוב מחברת ראשונה שלא הייתה מי יודע מה, אבל לאט לאט שכללתי את הכתיבה והתקדמתי. הם עד היום חושבים אם לכתוב או לא לכתוב, ובינתיים הגיע בית קברות, כבר סיימו את החיים שלהם.
והעבור את המפורסם של הרב עובדיה, וקנה לך חבר וקנה לך חבר.
אני למדתי את מרקודי לפקוביץ', זכר צדיק לברכה, אז הוא כל הזמן היה אומר, תכתוב, 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 הוא היה משכנע תכתוב. הוא אומר, אני אספר לך, כך הוא אמר לי, יום אחד ניגש אליי תלמיד, עם מחברת של שיעורים שלפני 20 שנה, הוא אומר, הוא הבין מין חסיוד חדש, אני לא זוכר מה אמרתי אז בשיעורים, מה שכתבתי, כתבתי מה שלא, ופתאום ניתן לי מתנה, הוא היה לי משהו חדש ממקום אחר לגמרי. זה מדהים מה שאמרת, כי זה באמת מה שאומר שלמה המלך במשלי, קובץ על יד הרבה. הבחורים לא שמים לב, כמו שאמרת, אתה אומר לעצמך, אתה מחליט שאתה כותב חבור פעם בשבועיים, אתה מחליט שאתה עושה איזה חזור על משהו צדדי פעם בחודש, לא חשוב מה, אתה לא קולט, תוך שנה, שנתיים, שלוש, פתאום נהיה שם הבשר, יש שם איזה משהו, אתה מסתכל לחור ואתה אומר, וואו, לב חכם בימינו.
אבל אתם יודעים, גם הרב זאבי קצנלבוגן וגם הרב רוזנשטיין, לא רוצה לקלקל לכם, אבל אתם באמת מדברים לציבור חשוב, בני עלייה, ואני בטוח שככה רוב מאזיננו, אבל בוא לא נשכח שיש עוד ציבור גדול, זה הכל טוב ויפה להגיד להם, תכתבו עוד חבורה, תגוונו קצת בלימוד ותחשבו על הערך, אבל יש ציבור גדול שאומר, משעמם לי, אני רוצה עוד איזה ריגוש, עוד איזה משהו שיעסיק אותי, עוד חבורה, לא מדבר אליו כרגע, איך אתה גורם לזה שעובר את האלול, קצת יותר מרומם ולא עם שגרת יום משעממת שהייתה לו כמו בשנים עברו.
אבי, שכנעת, שכנעת. אני אגיד לך שני דברים. אני אגיד לך אותו דבר בשני פנים. הפן הראשון, ושוב זה שהרב שלמה הזכיר קודם, אין לעצמך מגע אישי. זאת אומרת, זה נכון שבישיבה לומדים את הכל, תשאל את עצמך מה בא לך ללמוד, מה אתה אוהב ללמוד. היה לי לפני כמה חודשים, היה לי סיפור מקסים, הבן שלי הקטן, בן 12, התחיל ללמוד חברוסי, משכן תלמיד חכם בן 90. קבור חברוסי, התלמיד חכם, אמר לו, מה אתה רוצה ללמוד? אז אמר לו, אני לא יודע. אז אמר לו, מה אתה אוהב ללמוד? אז אמר לו, אני גם לא יודע. אז הוא אומר לו, בוא נתחיל ממה אתה לא אוהב ללמוד. איזה דברים מפריעים לך? כשיש שיעור בחדר ולא בא לך, יש שיעורים כאלה? אז הוא אומר לו, כן, אומר לו, טוב, את זה אנחנו לא נלמד. בוא נחפש משהו שיש שיעור שבא לך בטוב. אתה יודע, לפעמים בחורי ישיבות לא עושים להסכמם את הדבר הזה. אולי בא לך משהו לפרשת שבוע? אולי בא לך איזה משהו, להתעסק בענייני שמיטה? אני לא יודע מה. תשאל את עצמך, האם יש איזה חומר לימודי רמחל בדרך השם, מאמרים של הרב פינקוס? אין לי מושג מה. זה משהו שעושה לך טוב לנשמה. לקרוא פרק תהילים עם שימת לב, עם מלבים. אני לא יודע מה.
לא תמיד צריך להתעסק. צמד ללוז והמסגרת הישיבתית במאה אחוז.
זה במעבר, זה במעבר לזה. זה התחות שלך.
אבל בדיוק, העשר דקות שלך, שאתה אוהב, אתה יודע מה, אני הייתי עושה את זה לפעמים עם עצמי, וזו חוויה מטורפת, הייתי פותח איזה ספר שלא בא, ואני אומר לעצמי, עכשיו, בספר הזה אני רוצה לשמוע מה הקדוש ברוך הוא מדבר איתי. מה הקדוש ברוך הוא אומר עליי דרך הספר הזה? אם זה מסכת אבות, אם זה גמור, אתה מביא את עצמך לתוך הסיפור, אתה לא רק עושה כי זה מה שאמרו. עכשיו, זה דבר ראשון. הדבר הראשון זה שאם אתה מרשה לעצמך לשאול מה אתה אוהב ללמוד, אתה כבר נמצא במקום מאוד 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 טוב. עכשיו, אני מודע למה שאתה אומר, אבי, שיש אנשים, יש בחורים שבאמת לא אוהבים ללמוד נקודה. שאת כל מה שהם לומדים זה כי ברוך השם נמצאים בתוך המערכת ומבינים שהם עושים את הדבר הנכון, אבל ברגע של פנאי או ברגע של זה לא הדבר, זה לא הקוסטי שלהם, זה לא הסוכריה שלהם, והם מחפשים לעשות דברים אחרים. אני לבחורים כאלה מציע, כמו שאתה שואל מבחינת אלול, תיקחו מצוות. אני לא מחפש ממך דבר חדש. אתה עושה את כל הדברים. קח משהו אחד ותנער ממנו תאבק. שבת, תפילה, אשר יצר, תבחר מה שבא לך. וכשאני אומר תנער ממנו תאבק, אני מתכוון להגיד, תגיע לפעם הבאה שאתה עושה את זה, טיפ-טיפה יותר מוכן. קח לעצמך שבשבוע הקרוב אתה חושב על מודה אני. חושב עליו בלילה, לא חושב עליו בבוקר, כי בבוקר אתם קורא שינה על הפה. חושב על המשפט הזה בלילה, שואל את עצמך מה זה בחמלה רבה אמונתך, אם הרבה הולך על החמלה או על האמונה, אני לא יודע מה. חושב על זה, כשאין לך אין לך תשובה, שאל את החברותה שלך, אין לך תשובה לחברותה, תפתח ספר. אם פתח את הספר לא מצאת, לא יודע מה, כאילו, תתעסק במשהו. אנחנו עושים כל כך הרבה אנשים, אחת אמרת אבי קודם מלומדו, אנחנו עושים כל כך הרבה דברים, אנחנו מיליונרים. בעשייה שלנו, רק יש לפעמים ארווק על הדברים שאנחנו עושים. ואם ניקח לעצמנו בחודש הזה, בחודש שלו, ניקח לעצמנו שניים, שלושה דברים, וטיפה ננער להם את האבק, זה יכול להביא חוויה דתית מקסימה, וכיף, ועונג, ושמחה, והרגשה של חיבור.
מעניין.
מרתק וחשוב.
כן.
חשוב מעין כמותו.
האמת שרציתי לגעת בעוד נקודה אחת, שהיא מידת העצמאות שנותנים בישיבות לבחורים, בלשון העם זה נחשב משטר או לא משטר, ואכיפה ולא אכיפה, אבל זה כבר מה שנקרא מילים של העמך, אבל אם יורדים לשורש העניין, כמה היום ישיבות, אני לא מדבר שתסקר לנו את המציאות, כי אנחנו יודעים מה המציאות, אבל כמה הם צריכים לתת את העצמאות לבחורים להתנהל בישיבה, במסגרת הישיבתית, בין הסדרים ובין הזמנים, או שהישיבה צריכה להיות מה שנקרא השוטר הטוב, לפעמים השוטר הרע, ולעמוד מאחורי הבחור ולעקוב וכל מה שכלול בכך.
האמת שגדול עליי, אבל אני אגיד לך מבט אחר, שלא נהיה לך לא כן ולא לא, בסדר? לפני שאתה מחליט אם אתה עושה משטר לבחור בישיבה, שאתה לא עושה משטר לבחור בישיבה, תן בו אמון. תן לו את ההרגשה שאתה נותן בו אמון. תן לו את ההרגשה שאתה לא מחפש אותו בפינה, שאתה מאמין לו. כשאני תלמיד עם הרב שלי, זכר צדיק לברכה, הרב זילברמן, אני לומדים את המסילת ישרים, הוא היה מקריא את המשפט הראשון, יסוד החשידות ושורש העבודה, שהתברר והתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו. הוא היה עוצר, מחייך חיוך גדול, ואומר לי, אתה יודע מה אני שמעתי במשפט הזה? אני שואל אותו מה? הוא אומר לי, אני אגיד לך מה שמעתי. אני שמעתי שהקדוש ברוך הוא סומך עליי, שאני אוכל לברר את האמת, מהי האמת. הוא סומך עליי. תן אמון, הקדוש ברוך הוא
סומך על הבחור. מה שאתה אומר, אגב, זה בין אב לבנו ובין משגיח לתלמיד.
לגמרי, לגמרי. כל מחנך באשר הוא. אם הקדוש ברוך הוא נשם על הכתפיים של כל בחור ישיבה יקר כזה, את המטען הגדול בעולמו של לפרסם את שמו בעולם, אז איזה ראש ישיבה לא יכול לתת אמון בבחור הזה? איזה משגיח לא יכול לתת אמון בבחור הזה? תן בו אמון, גם אם הוא נפל וגם אם הוא נופל וגם אם הוא מתמודד. תן לו כלים לעזרה. אם אתה חושב שהכלי לעזרה זה לייצר מסגרת קצת יותר קשוחה, בסדר. אבל דבר ראשון, תייצר בו אמון. אתה יכול, אתה מסוגל. זה הדבר הכי מצמיח שיכול להיות. הדבר הכי משמעותי שיכול להיות בשלבים של צמיחה, ובשלבים צמיחה לא מפסיקים בגיל הבחורות, עד גיל 90, אנשים שרוצים לצמוח ולהתקדם, זה מגיע מתוך נקודת האמון שהם באמת מסוגלים. אז לגבי משטר אני לא יודע להגיד לך, אבל מה קודם למשטר זה ודאי לי. אמון, 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 שאנשים יכולים ומסוגלים, וכן יש בעולם פיתויים, וכן בחורים לפעמים אוהבים בזה זמן, כן, נכון, נכון. אבל יש לי אמון בך שאתה מסוגל להתמודד עם הדברים האלה.
ולבחורים נאמר ש... שהנושא הזה שנקרא, כאילו, יש טיפ כזה ש, 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 קשה להגיד אותו לבחורים, כי שוב, זה לא, זה לא, זה לא ברציונל, זה יותר בחלק הסגולתי של העניין, אבל אני חושב שהנושא הזה של, של סדרי הישיבה, שכל גדולי ישראל דיברו עליו, הרב שח, ורב גרש גם כן, בחור ששומר על סדרי הישיבה, בחור ששומר על סדרי הישיבה, זה, יש בזה מתכון מצוין לצמיחה. מתכון מצוין לצמיחה.
אין ספק. אין ספק שמסגרת היא דבר נכון, מסגרת היא דבר בונה. כל היהדות שלנו בנויה על מסגרת. יש לך זמנים, יש לך קרישמה, ויש לך תפילות בזמנים, ועד 4 שעות, וככה, ועד 3 שעות, ותפילה סמוסופים. אין, היהדות בנויה על מסגרת. מסגרת היא דבר מאוד 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 משמעותי. כשאנחנו מדברים על דברים שהם מצוות, והם הגדרות של חז"ל, פה אין מקום לשחק בכלל. כשאנחנו מדברים על דברים שהם פרקטיקה, צריך לזכור שהם בגדר של פרקטיקה. כי זה מאוד מאוד חשוב, אתה יודע, בחורים יכולים להתבלבל לפעמים, פעם התייעצתי איזה אבא לגבי כובע וחליפה של הבן שלו, שזה באמת מאוד 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 חשוב. אמרתי לו, אני לא יודע מה להגיד לך, אבל דבר אחד אני רוצה להגיד לך, אל תשים את זה על אותו מדף יחד עם קרישבה, אל תשים את זה על אותו מדף. אי אפשר, המדף הזה הוא לא יכול לשאת כל כך הרבה דברים. אם יום אחד הילד הזה יהיה לו קשה משהו, וקרישבה וכובע וחליפה מבחינתו יהיה אותו דבר, אז ייפול קרישבה, זה אתה לא רוצה. תזכיר לו שחליפה זה דבר חשוב, תזכיר לו שמסגרת זה דבר מאוד מאוד חשוב, כי היא כלי לאמצעי, אמצעי ולא המטרה. וכשאנחנו מסדרים, כמו שאמרת אבי, את הדברים האלה בסדרי עדיפויות, אני חושב שכל דבר אם מתיישב במקום בלב בצורה הנכונה, אפשר להכיל את הדברים בצורה טובה.
יפה, אז לקחנו גם צידה לדרך, אני ודאי לקחתי, אני מקווה שגם המאזינים מהשיחה
ברור
הזו.
ברור שלקחו.
כן, הרב... זאבי קצנר בוגן, תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה רבה, יישר כוח.
יופי, תודה רבה רבה לכם, תמשיכו לעשות דברים נהדרים, לילה טוב לכולם.
יישר כוח, לילה טוב.
לילה טוב, טוב, זה היה הרב זאבי קצנר בוגן, אני חייב לומר לך שהיכרות מוקדמת יש לי איתו, בבית המדרש הגבוה בגבעה הצרפתית, שם התחנכתי ממנו, באמת יש לו אוצר אדיר. הוא גם בערכים, גם בנפש יהודית, וגם בחור ישיבה, ככה מחלק את יומו.
נגע בנקודות מאוד מאוד חשובות בשיחה הזאת, ואני חושב שבאמת בחורים ששמעו ויקחו לעצמה מהשיחה הזאת איתו צידה לדרך, זה מאוד מאוד חשוב. אני רק רוצה להשלים בנושא הזה באמת של סדרי הישיבה, מרב גרשון ששמעתי השנה, שהוא אומר שהשמירה על סדרי הישיבה והדבקות בתוך סדרי הישיבה, זה לא רק עניין טכני של הצלחה, אלא יש משהו סגולתי בעניין הזה. זאת אומרת, יש בסייעתא דשמיא מיוחדת לשמירה על סדרי הישיבה, וזה חשוב מאוד. וגם החלק הראשון של השיחה, הנושא של התוכנית האישית והנגיעה האישית של בחור בעתיד שלו ובתוכנית החיים שלו, אפילו זה לא לטווח ארוך, לטווח קצר, טווח בינוני, טווח ארוך, אבל זה עושה נפלאות. תקחו את זה, בחורים יקרים.
כן, אז זה אם כן צידה לדרך. ועכשיו, לא הייתי אומר לגמרי במעבר אחד, אנחנו פונים לשיחה עם סופר עיתון המודיע, הרב מוישה גוטמן. שלום לך, לילה טוב.
שלום וברכה, לילה טוב לכם ולמות אלפי המאזינים.
כן, יש לנו לא מעט על מה לדבר, אבל אתה יודע מה? בוא ניגש ישר בעניין שלנו, מדברים בימים האחרונים הרבה על מה מעסיק את בחורי הישיבות, וגם את ההורים שלנו בבין הזמנים, בין הזמנים של בחור חרדי, הוא לא חופש של בחור או ילד מהציבור הכללי, לא דומה, ואנחנו מדברים פה הרבה על תחומי עניין, מה מעסיק אותם, ובין היתר זה פוליטיקה, זה עיתונים, זה ספרים, ואתה יודע מה? נשאל את השאלה כמו שהיא. האם העיתונות, האם עדיין יש ערך למילה הכתובה היום, את תשפ"א ב-2021, כמו פעם? לא כמו פעם, כמו לפני 5 שנים, לפני עשור?
הערך של המילה הכתובה בהחלט ירד, הוא פוחת והולך. אם בעבר כל אחד כשהיה קורא משהו כתוב, הוא היה מעריך את המילה בזכות עצמה, למילה הכתובה בזכות עצם קיומה הייתה איזו ערכה, כיום המילה הכתובה צריכה לשאת את נטל ההוכחה. לא מספיק שהדברים נכתבים, הם צריכים להיות דברים נכונים, דברים נכוחים, ולכתב מפי מישהו שהוא בר סמכה ואדם שמאמינים לו. היום יש קלות בלתי נסבלת כמעט, או בלתי נתפסת של כתיבה והבאה. אפשר להפיץ חומרים מהר ובכמות גדולה שמעיבה לחוץ.
הכל נגיש כאן ומיד.
הכל נגיש, וגם ריבוי אפשרויות של הבאה, לאו דווקא בכתיבה. והריבוי הזה יוצר קצת לפעמים הנמחה של הרמה, וגם באמינות. הקורא היום כבר פחות מאמין, פחות נתלה במילה הכתובה, זה נכון.
אבל אני רוצה לחזור לשיחה הקודמת שלנו בדיוק בנקודה הזאת, כי בעצם אנחנו מאוד מאתגרים את בחורי הישיבה, וזה חשוב מן כמותו חינוכית לכתוב א' את הסיכויים של השיעורים ושל של 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 המגיד שיעור, או אפילו סיכויים, יש בחורים שכותבים את השיחות מוסר. אני לא אמנע מלהגיד שגם אני בתור בחור ראיתי אחד שכותב את הכל, כתבתי הכל, יש לי ארגזים, מחברות, ובסוף אנחנו רוצים, אנחנו מחנכים את הדור שלנו לכתוב, כי בסוף אנחנו כן צמודים לעניין הזה של לכתוב וכולי וכולי, והשאלה פה, איפה באמת, כמו שאתה אומר, יש פה איזושהי משוואה בין האיכות לבין הרצון, כן, שכל אחד ייקח את ביד ויכתוב.
כן, אני חושב שהעולם מתחלק בין אלה שכותבים לאלה שעדיין לא התחילו לכתוב, ומי שזכה להתיידד עם העת, קל לו יותר בחיים, נעים לו יותר, יש לו ידיד נפש שזה העת. גם אני כתבתי בתור בחור סיכומים ושיעורים, אבל גם כתבתי כתיבה אישית למגירה, וזה מאוד עזר לי. אני ממליץ לבחורים לכתוב, הכתיבה מסדרת מאוד מאוד את המחשבות, היא מסדרת גם את הרגשות, היא יוצרת מציאות חדשה. יש
כתיבה אימת, כמו שאתה אומר, לא כתיבה על קובץ וורד במחשב.
כן,
כמו שאנחנו רגילים.
לא, בחוץ, אני רגיל אימת, כן.
יש כתיבה אינטואטיבית היום שמאוד מומלצת לשבת ולכתוב מתוך התודעה את כל המחשבות שזורמות, את כל השאלות והאירורים, והכתיבה עצמה, התהליך של הכתיבה, גם אם לא להראות את זה לאף אחד, ולהעדיף לפעמים לא להראות לאף אחד, עצם הכתיבה מנקה את הנפש. אני זוכר שכשהייתי בחור, פעם כתבתי הרבה, לא ידעתי עוד שאני כותב, אבל כתבתי כנטייה טבעית, ופעם נכנסתי לבית הכבוד, אז לפני זה הוצאתי את התהילים שהיה לי בכיס, או את המשניות, יחד עם דפים אישים שכתבתי, שכחתי לאסוף אותם משם, וכמובן הייתה חגיגה בישיבה, אני הייתי בחור קטן, ומצאו את זה בחורים גדולים, והם חגגו עליי, לכן אני מציע שמי שכותב ייזהר וישמר, שישמור את חביונותיו במקום שמור, ולא ישים אותם במקום ציבורי. אבל הכתיבה היא לפעמים מרפא לנפש, בפרט בגיל הנאורים שיש כל כך הרבה שערות, ולפעמים הבחור חושב שעולמו הולך להתמוטט, או מי יודע מה קורה, כך דף, כך תתחיל לכתוב, תשפוך את הלב על הדף. עצם הכתיבה יש בה ריפוי, יש בה בהירות.
אגב, את יודע, מי ש... אנחנו מדברים פה על העולמות הרוחניים, אבל אתה נוגע פה בנקודה מאוד חשובה, זה נוגע לכל דבר, אתה מחליט איזושהי החלטה בחיים שלך, איזה שינוי משמעותי, כך, תכתוב לעצמך מה אתה מחליט, שים כמה נקודות, איך אתה הולך לשנות את מה שאתה אמור לשנות בימים הקרובים, כמו שאומרים שגם לגבי לימוד, כתיבה, זה לפחות עוד חזרה אחת, או שיש כאלו שאומרים שזה עוד נחשב לכמה חזרות?
כן, וגם, לא רק בלימוד, וגם בכתיבה של העולם הפנימי של הבן אדם, של הבחור, וכל בן אדם, כל אדם שהוא כותב, הוא נראה אחרת. המלצה מאוד חמה, גם מי שחושב שאין לו כישרון כתיבה, זה לא קשור לכישרון בכלל, זה הרבה הרבה לפני הכישרון, זה עצם התהליך של לעלות על הכתב את הפנימיות של הבן אדם. אני מוסר לפעמים יום פתוח בכתיבה, במוסד מסוים שמלמד כתיבה, וביום הפתוח אני אומר להם, רבותיי, עכשיו כל אחד ייקח כמה דקות ויכתוב בספונטניות, בלי לערוך ובלי לסדר מראש, בשבילי הבית שלי הוא. הבית שלי בשבילי הוא, מה אתה אדם מרגיש בבית? אבל ספונטני, ממש לכתוב מיד, בלי לצנזר, בלי לערוך. והפעם האחרונה שעשינו את זה, אדם באמצע הכתיבה קם ויצא חוצה מהחדר, נסער, חזר אחרי כמה דקות. והוא ביקש לשתף את הציבור, הוא אמר שהוא התחיל לכתוב מה הבית בשבילו. והוא גר בבית ישן, ואולי קרווילה זה היה אז, ואשתו רוצה כבר הרבה זמן שיקחו משכנתה ויקנו בית, והוא לא רוצה, עדיף לו לגור בקרווילה בלי חובות. אבל הוא אמר, כתבתי פתאום מה הבית בשבילי, כל כך הרגשתי והתרגשתי, שיצאתי החוצה, טלפנתי לאשתי ואמרתי לה, לוקחים משכנתה, קונים בית, לפני שאני אתחרט. וזה הכל קרה בזכות כתיבה של כמה דקות. הוא פתאום קיבל תמונת מראה, הוא שיקף לעצמו את מה שהוא לא ידע קודם. כי הכתיבה הופכת את המופשט למושג ולמומחש. לכן היא כל כך עוזרת.
אתה יודע מה, ובוא ניגע, אתה מדבר פה על הכתיבה, ומדברים פה לציבור חרדי, ולכן השאלה היא, הרי אין בישראל מישהו שקורא יותר מאשר הציבור החרדי, ודאי בעידן הדיגיטל, נבירה בספרים, מדפים, באותיות. המילה הכתובה היא מקודשת עבור אדם חרדי, אתה חושב שגם אצל החרדים, בעקבות כניסת הטכנולוגיה לפחות בשוליים, יש איזשהו שינוי לרעה מבחינת החיפוש אחר המילה הכתובה, או שלהפך?
לא, אין שינוי לרעה. הציבור החרדי הוא מאוד מאוד אינטליגנטי ומאוד דייקן, והוא דורש מהכותבים שלו רמות מאוד גבוהות, טעות קטנה או פספוס.
מה זה, בוטחים אותך בדרושים ובמזג האוויר?
היה סיפור אחד, סיפור מאוד מרגש, אני חושב אולי הסיפור הכי מרגש שזכיתי לכתוב, קוראים לו פגישה בלילות שבת. סיפור שתורגם ועיקה הדים. אבל שלחו לי כמה בחורים, וגם לא בחורים, מעברים טעויות כאלה. כתבת GPS, בשנה זו וזו עוד לא היה GPS, כתבת כביש 6, עוד לא היה כביש 6, וכתבתי גם מקווה סקוור בירושלים, וזה עוד לא היה אז. עכשיו, זה פרטים שלא נגעו לסיפור, לא השפיעו לסיפור, אבל אנשים, היה אכפת להם. או יש לי עוד סיפור שקוראים לו, כי באמת מה? זה מופיע בסדרה, אנשים כן משתנים. סיפור מרגש מאוד, זה על אבא
ש... מילים של השפתי אמת, יכול להיות?
מילים של השפת אמת. השפת אמת,
כן, שפת אמת.
את הסיפור הזה, כשכתבתי אותו, זה סיפור על יחסים בין אבא לבנו, שהאבא לא מבין את הבן, הבחור... והבחור רואה שאבא לא מבין אותו. כשכתבתי את הסיפור הזה, זה היה 2 בלילה.
לא, זה מעניין, תן תקציר על הסיפור הזה, כי זה בדיוק נוגע לימים האלה של ימי בין הזמנים.
כן, זה באמת סיפור שהתחיל בבין הזמנים. בחור חשקה נפשו ללמוד לנגן על גיטרה. והוא הלך לחבר, והחבר לימד אותו על גיטרה. וכשהוא חזר הביתה עם גיטרה של החבר, אבא שלו אמר לו, גיטרה אצלנו בבית, היו לא תהיה. ואבא צעק עליו, ואחר כך גם באלול הוא המשיך את האימונים על הגיטרה, אז זה צוואר ביניהם מתח קבוע, ובחג הסוכות היה פיצוץ, והבחור עזב את הבית. הבחור עזב, התרחק, אבא לא ידע איפה הוא, ואחרי זמן מה, שנה או שנתיים, אבא מתחיל להתגעגע אליו ולרצות שהוא יחזור, אבל הוא לא יודע איפה הבחור. עכשיו, כשאני כתבתי את הסיפור הזה, אני זוכר, זה היה 2:30 בלילה, התחלתי כל כך לרחם גם על אבא וגם על הבחור, שעיני התחילו לזלוג דמעות ולא הצלחתי לראות מה אני כותב. למרות שידעתי שזה דמויות דמיוניות. זה כמו אותו ערבי שאמר לכו לקבל תפוחים בקצה העיר, והוא גם רץ לקחת תפוחים.
או כמו הצייר המפורסם מסנבק, עם המדף שהוא צייר על הקיר והניח על זה את
ה... והניח על כוס. כן.
דמיוניות, אני חושב שלא מעט מהמאזינים שלנו אומרים לעצמם, כן, זה קרה אצלי, זה קורה אצלי בבית, ולכן הסיפור הזה הוא ממש לא דמיוני.
לא, רגע, אבל זה משהו, בוא נשמע, כן.
אז אני אמרתי, טוב, נשטוף פנים, לא עזר, אז אמרתי, טוב, יאללה, מאוחר בלילה, נחבא את המחשב, מחר אני אמשיך. הלכתי לישון, לא הצלחתי להירדם, מרוב שריחמתי על הדמויות הפועלות. ויצא סיפור, ברוך השם, מרגש, גז להרבה אנשים, בכל המועד קיבלתי הרבה טלפונים מאנשים, אבל כעסו עליי. למה כעסו עליי? כי לסיפור הזה לא היה סוף. אני הולכתי את האבא למסע חיפושים אחרי הבן באושן רבי בירושלים. אבא מחפש את הבן שלו בירושלים בגלל איזה בדל מידע שהוא קיבל, ובסוף הסיפור לא פתרתי. הקורא לא ידע אם אבא פגש את הבן או לא פגש את הבן. הבאתי אותם עד לנקודה שאבא הגיע לבית שבו הבן היה עם חברים, והשורה הזאת אם פגש את הבן או לא פגש את הבן לא נכתבה בסיפור, גם לא בספר. אבא עושה את התהליך הזה בגלל שהוא פתח ספר שפת אמת, והוא ראה שמה ששפת אמת מסביר שלעומת גדלות של הקדוש ברוך הוא אין הבדל בין אתרוג לערבה. האתרוג והערבה הם, יש הבדל ביניהם. האתרוג הוא יש פה טעם וריח, הערבה הם בלא טעם ולא ריח, אבל זה הכל ביחס בין האתרוג לערבה. היחס של שניהם לקדוש ברוך הוא, שניהם אותו דבר. והמילים האלה תפסו את האבא. והקוראים לא סולחים לי על כך שאין לה סיפור סוף.
אני מקבל כלומר, מה, נשארת בסיפור הזה בנתק בין אב לבנו?
הקורא לא יודע. הסיפור מסתיים במילים, הלילה העמיק עוד. והקורא לא יודע אם הלילה העמיק ואבא פגש את הבן או לא פגש. או כמעט פגש. אדם אחד אמר לי, קראתי את המילים הלילה העמיק עוד, אני התחתי את הספר שלך בקיר. אני יותר לא אקרא סיפורים שלך בגלל זה. וטלפנה לסבתא שיש לה נכד שגם עובר התמודדות קשה, והיא ביקשה ממני, תעשה לי טובה, תכתוב סוף טוב לסיפור, תשלח לי אותה, אני רוצה לצלם את הסיפור עם הסוף הטוב ולחלק את זה במשפחה. אז כתבתי לה סוף טוב, ומאז כשבחור או אברך מצלצלים ורוצים את הסוף של הסיפור, אני אומר להם, לא לכעוס, לא לכעוס, יש לו סוף טוב.
יש סוף טוב.
ותקבלו גם פיצוי, כי היה איזה מחנך, יש מחנך ליטאי בחיפה, הרב פנט, שהוא התרגש מאוד מהמילים של השפת אמת, והלחין עליהם שיר, ולקח את הכיתה שלו לאולפן, ושר את השיר. אז הם מקבלים גם סוף וגם פיצוי.
רגע, רגע, אז מה הסוף?
בסוף הפגשתי אותם, כי הסבתא ביקשה שהאבא ייפגש עם הבן.
חייבים, הסבתא אמרה שחייבים להפגיש. לא, אבל זה באמת יכולת של סיפור לגרום למישהו לטלטלה רגשית, כאילו...
זה נוגע גם בהמון אנשים, ובוא נאמר, אתה מדבר על גיטרה, וזו דוגמה עדינה. כלומר, הפיצוצים בדרך כלל הם פיצוצים גדולים. אתה יודע מה, לפעמים קטנים יותר על זבוב, ולפעמים הם על פיל.
סיפור אחר שכתבתי, חבר קנה לי מפטיר, מפטיר בסוכות, כי היה שם סיפור על אבא שהיה מגיע לבקר את הבן שלו בישיבה, והאבא הגיע עם בגדי עבודה, ואמר לבן שלו, בן לא אמור להתבייש עם האבא. ואותו חבר אמר לי, תשמע, קראתי את הסיפור, צלצלתי לאבא שלי, והכרחתי אותו בערב החג לקרוא את הסיפור, כשהוא גמר, אמרתי לו, אתה רואה אבא? זה מה שאני הרגשתי כשאתה באת לישיבה עם בגדי עבודה. והאבא לראשונה בחייו, כך אמר הבן, הוציא מפיו את המילה סליחה, אני מתנצל שגרמתי לך בושות כשהיית בחור. האברך כל כך התרגש, אומר, שנים זה רבץ אליי, שנים. הסיפורים גורמים לטלטלו, ומכאן האחריות.
אגב, אתה נוגע פה בצד השני של המטבע, כלומר, במקרה כזה, האבא הוא זה שאמור להתחשב בבן. ולא ההפך. כלומר, על הבן לא צריך לקבל הדרכה, תקבל את האבא כמו שהוא.
שניהם צריכים להתחשב, שניהם היו אמורים
להתחשב.
אני לא כותב מי צריך ומה צריך, אני מאוד נזהר מזה. אני כותב את הסיפור כמו שהיה, שהבן בחר או התחבא.
לא, זה בסוף חושף את הגישה שלך, אתה יודע, לחיים עצמם גם.
לא, אבל כסופר ברמה גבוהה, הוא רוצה להשאיר לך אחר כך, לחשוב עם עצמך מה...
האמת שכן.
כן.
כן, שהסיפור יהדהד בתוכך, ואתה תחשוב מי צודק ומי לא צודק, רגע ככה ורגע ככה.
שאלה לא בנושאים החשובים, דרך אגב, לסיום אני גם רוצה לשאול אותך, מה אתה ממליץ לבחורים, כמו שאתה אומר, לקחת את לידיים ומה השלב הראשון שהם אמורים לעשות, אבל בכל זאת אני רוצה לשאול, היות ואתה כותב יוצר, מה שנקרא, יש היום, לא אגיד כביקורת או משהו כזה, אבל יש תחושה שיש בעיתונות החרדית הרבה קופי פייסט, זאת אומרת, הרבה אנשים שמחפשים חיים קלים, מול צוות קטן ומצומצם, לא נזכיר פה את השמות של כולם, אבל קטן ומצומצם בתוך העיתונות, שהם כותבים יוצרים, ובאמת מהדהדים במילים שלהם הרבה חומר למחשבה וחומר, אני קורא לזה הרב מוישה שיינפלדים של היום, למרות שזו מילה כל כך גדולה וענקית, רב מוישה שיינפלד, אבל בכל זאת, אתה יודע, וזה כל כך נדרש, אתה לא חושב שיש מקום ליותר, מספיק כבר לטחון את העניין הזה של, של, של בנט ונתניהו, כמה אפשר לקרוא כבר על ה... לא, אני אומר לך, מבחינת הפרופורציה, בתוך כמות הדפים שאתה מקבל בעיתון, לא, גם ביומונים, אתה מקבל חומר, אז בסדר, אני רואה, אני כבר הבנתי שכללית מאוחדת, לאומית ומכבי, פתחו כל אחד מהם השבוע שתי סניפים, אחד באפול התחתית ואחד בחדר העילית. הבנתי את העניין הזה, אבל כמות המלל, זה המלל השיווקי, נשאיר לזה את השני דפים הגדולים של המודיע והמבשר, זה שני דפים משני צדדים ככה, על הנושא של כללית מאוחדת לאומית ומכבי. זה הבנו את העניין הזה, רק שיסמנו לנו מראש באיזה דפים זה מופיע, כדי שנדע מראש את העניין הזה. אפשר לכתוב תקציר, דרך אגב, קובייה קטנה, השבוע פתחו ארבעת קופות החולים, סניפים חדשים בנקודותיים, זה וזה וזה וזה. אבל בוא נשאיר את זה רגע בצד, ואחרי זה יש לך את המלל הרב והמיותר בנושא של, שתוכנים אותו כבר 100,000 פעמים ואין בו ממש מה לחדש, ומשאירים פינות זהב פה ושם, לאחד כמו מוישה גוטמן, ולאברהם גרובייס במשפחה, ובסדר, לא משנה, כן, ועוד כל מיני כאלה, יוצרים כאלה שנותנים
לך חול מעטים וטובים, סליחה.
כן, בדיוק, והאיזון הזה לא הגיע הזמן קצת לשנות אותו אולי, או שהדור שלנו באמת חלש?
זה לא קשור לדור, אני חושב שזה קשור יותר למבנה של העיתונות, קשה לסובב אונייה, כבר אמרו את זה טובים וגדולים מאיתנו, לסובב אונייה זה לא קל, אבל זה גם קשור למבנה הכלכלי של העיתונות. העיתונות היא עיתונות מסחרית, לצד היא אותה עיתונות השקפתית, בגלל שהיא עיתונות מסחרית, היא צריכה להחזיק את עצמה מכל הדיווחים האלה, הדיווחים, התוכן השיווקי והתוכן השקפתי, אבל מה שכן צריך לשנות את הקצב, את המקצב, היום הציבור אין לו קשב למאמרים ארוכים. בניו יורק טיימס בחנו כבר לפני כמה שנים, כמה שניות מקדיש הקורא כדי להחליט על כתבה אם הוא קורא אותה או לא.
הציבור קורא כותרות בכלל היום.
אתה יודע כמה זה עומד? זה עומד על 6 שניות. שש שניות הקורא מחזיק וקורא את הכותרת ומחליט האם להתקדם הלאה או לא. זה אומר שלנו הכותבים יש 6 שניות לשכנע אותו, תישאר איתנו ואל תעבור הלאה, כי יש כאן משהו טוב. וזה היה לפני כמה שנים.
אגב, מוישה, מה שאתה אומר זה גם בדיגיטל ככה. אני עבדתי קצת בדיגיטל וגם שם הם מבינים ש... כמה שניות אנשים בכתבה ובעיקר עסקים בכותרות.
אבל בדיגיטל בן אדם באמת חי בקטע של רפרוף. ובעיתון, בעיתון בפרינט, אני חושב שבסוף, כן, אלה שאוהבים לקרוא את מוישה גוטמן, יחפשו את מוישה גוטמן, ואלה שעובדים בגרובייס, הוא יחפש את גרובייס, כן, הוא יחפש את הטור הזה, הוא רוצה טור, כי הוא לא יכול לקרוא עוד הפעם, על כמה בנט אמר ללפיד, לליברמן ולזה, וגפני אמר להוא, וזה אמר לזה, וזה אמר לזה, ובסדר, הבנו.
מחשבה ועומק.
כן.
נכון, נכון, הסוד הוא התמהיל הנכון, זה הסוד. תמהיל נכון ומינו נכון. ולדעת מה הקורא רוצה לקרוא, לא מה הכותב רוצה להקיא או להביע, נכון?
כן. אז בוא נחזור לטיפ שאתה נותן לבחורים, לאחוז את העת ביד, לאחוז את העת ביד ולכתוב מה.
כן, בחורים, תכתוב ככה, קמתי היום בבוקר והרגשתי שאני לא כל כך שווה, כי החבר שלי בשיעור כתב שתי חבירס ואני עוד לא כתבתי אפילו אחת, הרגשתי גם שאולי אמא לא מרוצה ממני כי קמתי מאוחר. תכתוב את כל מה שאתה מרגיש, הרגשות טובות, הרגשות לא טובות, הכל תכתוב, זה מנקה גם את המוח. זה כמו ללטש מצבה ישנה ולראות מה מתגלה מתחתיה. זה מנקה את המוח, בעולם זה מאוד מפורסם, קוראים לזה דפי בוקר, כי בעולם עושים את זה בבוקר, האדם קם בבוקר, הוא כותב 3 עמודים מזרם התודעה, מה שהוא חושב ללא צנזורה, ללא עצירה וללא עריכה. מילים על הדף, ואנשים שעשו את זה אומרים שהם חווים שינוי אדיר בחייהם. יש להם צלילות ובהירות.
יפה.
ובעיקר לא לשכוח את זה על הסטנדר, כמובן.
חלק מהיש לשיחה הקודמת.
בשום אופן, כן,
שלא כן, תעזו. כן. בהירות וצלילות ותוכנית לחיים.
כן. מרתק במיוחד, הסופר מוישה גוטמן, תודה רבה. לילה טוב.
תודה רבה לכם, גוטמן. לילה טוב. רבה.
מי שיש לו, יידיש נחס, ומיד נשוב.
בהגשת אבי רבינה ובהשתתפות הרב שלמה רוזנשטיין. מחזיקי כרטיס האשראי של מרקנטיל נהנים מהנחה גבוהה ברשת בודי שופ. איזה פינוק. פרטים באתר מרקנטיל סמייל. כפוף התקנון.
תמונה אחת שווה 1,000 שקלים.
1,000 שקלים.
כל חי בשיתוף חברת סמוויקס מציגים לכם את תחרות הצילום הגדול עם מי בן הזמני.
תחרות הצילום הגדול.
כל זוכה מקבל חבילת מתנות בשווי 1,000 שקלים מבית סמוויקס.
1,000 שקלים.
לפרטים נוספים בקרו באתר סמוויקס.com.
תחרות צילום איי קאמרה.
איי קאמרה.
אתה שומע? הייתי בעינית, ראיתי עולם.
מיטב המותגים הבינלאומיים מחכים לכם בקולקציה החדשה של עינית. ועכשיו 50% הנחה על עדשות המשקפיים. עינית, ליהנות מכל העולמות.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
כפוף לתקנון.
נו, אז איך בין הזמנים שלכם? השנה 600 ילדים ונערים על הרצף האוטיסטי משתתפים במחנות הקיץ של מסוגלים. בזכותכם מאות משפחות זוכות ממש ברגע זה לכמה ימים של שקט ושלווה. מאות משפחות שמרגישות כמוכם, כמו משפחה רגילה. מסוגלים, כוכבית 5406.
בין הסדורים, בהגשת אבי רבינה ובהשתתפות הרב שלמה רוזנשטיין.
בין הסדורים, שבנו אליכם, רק נאמר שמאזינים עדיין יכולים להתקשר לנסות לענות על החידה של הגאון הרב מלכה ולחייג ל-03-593-93, 03-593-93. החידה הזו מעניינת, הרב רוזנשטיין, נחזור עליה שוב, כי אתה יודע, לפעמים אנחנו מכירים את החידה, מספיק שאתה מפספס איזה מילה אחת, ואז התשובות שלך מתהפכות ולא קשורות בכלל
כן, לשאלה. כן, נציין שניסו בהפקה לחזור לכמה מאזינים שהתקשרו במהלך השעה, אבל היה לנו כמה רעיונות.
מרדמו בינתיים כנראה.
כן, כן.
אז השאלה היא...
אז אם מישהו ער יכול לחזור עכשיו.
בדיוק,
כן.
נציג את השאלה שוב ותנסו לעלות ולענות את התשובה שלכם. והשאלה היא, כיצד ייתכן שהאדם אוכל ממרח שוקולד לתענוג, הוא נהנה ממנו, אסור לו לברך עליו בסוגריים, והסוגריים כאן חשובות מאוד, לא מדובר בחולה, הוא לא בירך שהכל על מאכל אחר, ולא מלפת בו מאכל אחר. אתמול הרי היה מישהו שעלה לשידור, הרב רוזנשטיין וענה.
כן, כי מיד בן אדם אומר, הוא אוכל בתוך הסעודה, לחם שוקולד, כן. מדובר שלא מלפת בו את הפעת, אלא אוכל כפית שוקולד למריחה, נקרא לזה, כן? משהו כזה.
כן, וכבר איתנו מאזין על הקו, רפאל, שלום.
לילה טוב.
לילה טוב, מה בפיך?
ככה, אם אדם אכל דוגמה אבטיח...
נעלמת לנו, כן, כן?
יכול לברך על השוקולד הזה.
לא, לא שמענו אותך שוב, נעלמת לנו לכמה שניות.
אני אומר, אם אדם אכל אבטיח בערך עליו או פרי אדמה, דוגמה, וכיוון לפתור את השעקול של השוקולד, את השוקולד, אז אסור לו לברך על השוקולד שעקול. גם אדמה וגם העף, באותו מידה.
כלומר, בערך אדמה ופתר את השעקול של השוקולד?
הוא כיוון לפתור את השעקול בערך עליו או פרי אדמה, דוגמה. וכיוון לפתור את השעקול של השוקולד, את השוקולד, אז אסור לו לברך על השוקולד שהכל. גם אדמה וגם העף, באותו מידה.
כלומר, בערך אדמה ופתר את השעקול של השוקולד?
הוא כיוון לפתור את השוקולד באדמה הזאת, או בערך על העף, וכיוון לפתור גם את השוקולד, אסור לו בדיעבד, אחרי שהוא עשה את זה, אסור לו לברך על השוקולד שהכל.
מה המקור לזה?
יש משנה ברורה בסימן רשב"ץ, סעיף פ"ו, מדבר שם על סוכר, שם השולחן אנחנו מדבר על סוכר, שם המשנה ברורה כותב שאם ברך אדמה או עץ על, על, על דבר מסוים ופתרת סוכר, הוא לא מברך על הסוכר שהכל.
תשובה מעניינת, זאת לא התשובה שהרב אופיר מלכה נתן, אבל אנחנו נצטרך לשאול אותו, כי אם יש משנה ברורה כזה.
האמת שהפתעת אותי יותר מהתשובות הקודמות, כי בסוף אתה די נוגע גם בשאלה של הרב מלכה, כי מדובר באמת בבן אדם שאוכל את השוקולד להנאתו, האנשים התחכמו וענו, לא עניין שיש מתו מוטה לפניו וכל מיני, אבל זה פחות מצוי שהוא אוכל ככה שוקולד להנאה. במקרה שלך, אז הוא כיוון על האבטיח, השאלה אם זה באמת לכתחילה, זה השאלה, יכול להיות שהרב מלכה מדבר פה רק על לכתחילה. ואני לא חושב שבן אדם יכול להתחילה לברך אדמה על פרי.
לא, זה ברור שזה לא רק התחילה. הוא גם אומר שהמשנה ברורה הזה, הוא אומר שזה לא רק התחילה.
אז ודאי שזה תשובה יפה, אבל הרב מלכה בוודאות התכוון בלכתחילה, כן. אדם אוכל ממרח שוקולד לכתחילה, לתענוג, הוא נהנה ממנו ואסור לו לברך עליו, אבל התשובה שלך יפה, אבל זה לא נוגע ל...
כן, אני אומר, אבל יש גם דעות שאומרים שלכתחילה מברכים על שוקולד שעץ.
זה נכון, כן, אבל נכון, נכון. סוגיה ארוכה וסוגיה ארוכה, ורב אליאשי וכו' וכו', אבל אנחנו מדברים על לכתחילה ולשיטות של השעה כול.
אבל תודה שניסית, רפאל, תודה.
שעה כוח, תודה רבה.
מאזין נוסף שמנסה את מזלו, וגם אתם יכולים להמשיך להתקשר, אלא אם כן יואל יענה את התשובה. שלום, לילה טוב.
שלום, לילה טוב. רציתי לענות בכיוון של המאזין הקודם, שהוא ברך באור פרי העץ על... לפני שהוא אכל את השוקולד, ואז בגלל שיש מחלוקת עם השוקולד, צריך לברך עליו באור פרי העץ.
אבל הרב אופיר מלכה מדבר על זה שהוא מדובר שאסור לברך כל ברכה שהיא, לא שהכל ולא העץ.
כן, הוא אכל תפוח לפני זה,
והשוקולד... הבנתי, אכל תפוח ובגלל הספק, ספק ברכות להקל, אז לשיטות של... זה שסתם ככה שאלה מעניינת שנשאלת הרב אופיר מלכה, מה הדין של בן אדם שיאכל תפוח ומתכוון על העץ, והוא בעצם נוהג השיטות של לברך שהכל על שוקולד, ובגלל השיטות של העץ על שוקולד, האם הוא צריך לברך עוד פעם שהכל או לא? שאלה מעניינת, כן. שאלה מעניינת, כן, נשאר כוח.
ניסית, יואל, תודה רבה לך.
תתנו רמז אולי.
הרמז הוא, אנחנו אמרנו, לא חולה, לא בירך שהכל על מאכל אחר, נצטרך להוסיף גם כן, גם לא בירך בורא פרי העץ על מאכל אחר, וגם לא מלפט בו את הפת.
משהו רמז חיובי, לא...
רמז חיובי?
תפתח, יש לך ארון ספרים גדול בבית, אני בטוח, אם לא בבית כנסת ספרים.
אני אומר שהרמז שלי הוא שיש פה איזושהי סברה, שהסברה הזאת, יש פה משהו שהוא גם מקור הלכתי, אבל יש פה גם כן איזושהי סברה הלכתית. זאת אומרת, החלק פה, התשובה מורכבת מסברה הלכתית שקיימת, שאנחנו מכירים אותה, את הסברה ההלכתית הזאת, וזאת אומרת, זה לא רק סיטואציה, זו סיטואציה, זאת אומרת, מתי זה קרה, אבל צריך להוסיף לה את הסברה ההלכתית.
הבנתי.
יופי, תודה רבה.
טוב, גם לכם, תודה רבה, לילה טוב.
מאזין נוסף, איתם לקו הטלפון, אלחנן, שלום.
שלום.
מה בפיך?
אני חשבתי, אולי קשור לסוגיה של פירות גינוסר, אם הוא אכל משהו מאוד מנוח קודם, והמליחות מאוד מסיקה לו, והוא אוכל אחרי זה משהו מתוק בשביל להפיג את המליחות.
תשובה מעניינת, תשובה מעניינת. לא לזה הרב אופיר מלכה התכוון, אבל זו תשובה מעניינת. גם את זה נברר איתו, כי זה גם מבחינת הסברה, יש פה סברה נכונה.
זה גם נפגע במשנה ברורה, אבל זה תלוי שם קצת בפרטים, אז...
כן, תשובה מעניינת, יישר כוח.
סיטה, אלחנן, תודה רבה.
תודה.
ותראה, הנה, אחד בלילה והמאזינים פותחים ספרים, יש לנו עוד אחד על הקו. שמואל, שלום, לילה טוב.
שלום וברכה.
טוב, תנסה.
כמו תודה לתוכנית, משיכים גם אחד בלילה.
כן.
אני חשבתי ש...
אגב, רק תזכור, זמן קריאת שמה מחר, אני לא טועה, בין 9:15, לתשע ועשרים, אז...
לגרו, כן.
נשתדל, בעזרת השם. כמו כל יום.
כן.
אני חשבתי שהרי יש דין שרק אוכל שוטה שמן זית, לא מברך עליו, כי זה מזיק.
כן.
אז בוא נגיד, אחד שחולה סקרת ברמה קיצונית, בוא נקח את זה קיצונית, חושב שאסור לו לאכול את השוקולד הזה, אז גם אסור לו לברך על זה.
התשובה יפה, אגב מישהו אתמול ענה גם משהו בכיוון הזה, מישהו שרק שם על הלשון והוא לא נהנה, אבל שים לב, אנחנו כל הזמן מדגישים את השאלה של הרב מלכה, אדם אוכל ממרח שוקולד לתענוג. ונהנה הוא לא...
ולא יכול להיות שחולה סכרת יוכל לתענוג.
לא תצליח לסבך את הרמלכה, הוא כל מילה פה מדודה.
זה לתענוג, למה לא לתענוג?
קלוש, אתה יודע, תחשוב על הסיטואציה הכי תענוג שיש לך במהלך השבוע, ואתה יודע מה זה רמז גדול, מתי בן אדם יושב ואוכל לתענוג?
לא, אני אומר שמבחינת החולה סכרת, לא, התענוג הזה הוא תענוג מזויף, הוא יודע שהוא יגמור לא טוב עם הדבר הזה.
כן, האמת שכן. לא, לפעמים חולה סכרת חייב אגב לאכול את ה...
לא, הוא לא מדבר על היפו, על היפר.
את השוקולד, כן.
בדרך אגב, הערה על המאזין שענה עם תשובה עם הסוכר, עם הרייש בית, שם לסיפור אחר לגמרי, כי יש מחלוקת האם מבחינים אדמה או העץ על סוכר או שהכל. לכן, המשבור אומר שזה... מספק עצה, אבל זה סתם דבר שאדמה רגיל ושהכל רגיל.
הבנתי, זאת אומרת, גם שנברור ראו, זה רק יכול לבוא פה בצירוף הבורא פרי העץ של הספק לגבי שוקולד בורא פרי העץ, אבל לא בסתומה של בורא פרי העץ, זה בורא פרי אדמה שפוטר שהכל.
כן, זה ברור, כן, זה ברור.
יפה, אז יש לך על שני הדברים, גם על הניסיון וגם על ההערה באלף של המאזין הקודם.
שמואל, תודה רבה, לילה טוב.
תודה רבה גם לכם.
טוב, יישר כוח.
טוב, וכאן אנחנו מסתיימים להם שעתיים מעניינות מרתקות, אני חייב לומר שתענוג שחזרת הרב רוזנשטיין, כי קצת הקל עליי את העבודה פה, ומחר אנחנו כאן מאזינים, שימו לב בעזרת השם, שוב בשעה 10 אנחנו קצת משחקים פה עם השעות, כי יש עוד דברים מעניינים שנותנים לכם בין לבין, אז אני הייתי כאן באולפן אבי רבינה, לצידי הרב שלמה רוזנשטיין, מפיק אותנו מוישי כאן, אבי גדלוביץ' הטכנאי, מוישי כאן, סליחה, עורכת התוכנית אסתי הרשקוביץ, ולכבודך הרב רוזנשטיין, אנחנו מקדישים את השיר, שערי שומיים סך מהמופע, מהאירוע,
מהסיום,
כן, הגדול של דירשו, זנמיל ויינברגר, לחין את השיר, מי שעלה כאן בשעה הקודמת, רפינחוס ביכלר, לילה טוב מאזינים, מחר ב-10.
לילה טוב.
kamim bedalim tzikoin lach shom ksho wifko shoy khayn megili ki ya tu burav sili khoy oy 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 val urachami
די
your soul.